גמרנו פרק א',
בדיוק מצאנו החל בשעה האחרונה.
טוב, אז נתחיל מהפסקה הזו, במדרש, רק נחזור על זה, נקרא. מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת אל הצפה, שהגלויות עתידות לעבור שם, הוא קברה שם, כדי שתהיה מבקשת רחמים על בניה. הדף הוא דכתיב, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. כמובן שהמדרש פה מקוצר. עד כאן. פירוש עניין זה, כמו שבערו עוד במדרש, רחל מבכה על בניה, ישראל נקראים השם רחל, ולא על שם רחל בלבד, כך כתוב במדרש, לא על שם רחל בלבד, כי החז"ל במדרש מביאים פסוק רחל נעלמה, שנקראים השם רחל, אלא על שם בנה, הבן יקיר לי אפרי, וזה המדרש של שלוטה המופלג. במדרש, רק אני אומר, במדרש עצמו כתוב לא על שם רחל, שם בנה, יוסף, ולא על שם בנה, על שם בן בנה, שנאמר הבן יקיר לאפרים. אז ישראל נקראו על שם רחל, על שם יוסף, על שם אפרים. זה המדרש, יש לו טעם מופלג. כי האישה תיקרא בית, כמו שאמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, רק לאשתי קראתי ביתי. מפני כי רחל היא הייתה עקרת הבית של יעקב, כלומר עיקר הבית, כמו שאמרו חז"ל, שרחל הייתה עקרת הבית, וכל מה שנקרא בית כולל ומאחד הכל, כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל אשר בתוכו. הסברנו שהמסגרת שבתוכה מתרחש הכל, היא הופכת את כל האירועים להיות בונים ומצטרפים זה לזה, כדי ליצור מדרגת חיים אחת. במובן מסוים אפשר לומר שהבית ומה שמתרחש בתוכו והאישה שהיא עיקר הבית, זוהי מציאות החיים שהולכת וצומחת מתוך ריבוי ההשפעות של תורה, ההשפעות שהבעל משפיע עליה. הבעל משפיע, יש לו רעיונות שלמים בתורה, הוא לומד עיון, הוא לומד הלוכה, לומד אמונה, לומד קבלה, לא יודע מה לומד, לומד הרבה סוגיות. עכשיו כל הסוגיות הללו הרי מקורן אחד, בעניינם באמת להופיע מדרגת חיים אחת. מהי מדרגת החיים שסובבת את הכל, מאחדת את הכל, כוללת את הכל, כי היא קולטת לתוכה את הכל. האישה היא גם המקבלת, קולטת, ובמובן הזה היא גם הכוללת. בגלל שהיא מקבלת את הכל, לכן היא כוללת את הכל. זו תפקידה של האישה. לכן רבי יוסי אומר, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, כי אשתי זו ביתי. כי הבית, איך למדנו עכשיו בשביל זכרות הרב ציון הזה קשור, בשבתך בבדר, הבית פירושו דבר זו מציאות חיים קבועה, שבגלל שהיא לא כל הזמן צריכה להתמודד על קיומה, היא מאפשרת לכל השפעים להתקבץ אליה ולבנות את מדרגת חיים האחת. זו גם עניינה של כנסת ישראל, שהיא אשת חיל עטרת בעלה. בחז"ל מסבירים למה נקראת כנסת ישראל אשת חיל עטרת בעלה, במה היא מעטרת את בעלה? כי אצל האישה רואים את הרצון, את המבוקש מכל התורה שבעלה לומד. זה כנסת ישראל, הקשבור השפיע התורה לעולם, בגלל שכנסת ישראל חיה את התורה הזו, מופיעה את התורה בחיים, אז אצלה יוצאת אל הפועל ובא לידי ביטוי התכלית של ישמע כשבוך הוא ברא את העולם והשפיע את כל ההשפעות הללו. זה נקרא עטרת בעלה. אז מה אנחנו מוסיפים כביכול לכשבוך? אנחנו לא יכולים להוסיף לכשבוך הוא כלום, כשבוך הוא שלם מכל שלמות, אבל הכוונה היא שאת ההשפעות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא השפיע על העולם, אנחנו בהוויה שלנו, בגלל שאנחנו מהווים מסגרת שכל ההשפעות האלה חלות בנו ומופיעות בנו בתור מדרגה של שכינה, אז בא לידי ביטוי המבוקש האמיתי לשם הקדוש ברוך הוא השפיע וברא את העולם באופן כזה. אז רחל היא דמות שהופכת את כל השפע האדיר הזה שנמצא בחייו של יעקב להיות שפע שהוא מתאחד ונכלל זה בזה, ולפיכך נקראו ישראל השם רחל, מפני שהיא הייתה עקרת הבית של יעקב. זו גם מדרגת ישראל. מדרגת ישראל זו מדרגת רחל, במובן הזה שההוויה הישראלית, כנסת ישראל, זה נצח ישראל פה. כנסת ישראל, יש השפעות שונות שנשפעות עליה. השפעות בזמן של הערת פנים, השפעות בזמן של הסתר פנים, כל ההשפעות האלה מתקבצות ירד עד שמגלות שכולם זה ג' למד, כולם שייכות לאותו גלגול, לאותו גילוי, לאותו בהירור של מדרגה אלוקית מיוחדת שמופיעה בן. וכן נקרא ישראל לשם בנה. כמו שהיא הייתה עיקר, גם בנה עיקר. דבר זה ידוע מאוד. בנה אפרי. זה מה שהוזכר פה במדרש. דבר זה ידוע מאוד. ידוע למי? ידוע לבעלי הנסתר כנראה. מהר"ל לא רוצה לפרט את זה פה. זה כנראה לא מענייננו, שאנחנו לא שייכים פה לסדר הלימוד הזה. אבל אפרים זה כוח מאוד מאוד חשוב. אפרים הוא כוח שהוא שייך אל כל הבניין החומרי. שהוא שייך אל המציאות הזו של בנה של רחל, להיות בנה של רחל. ולפי כך אמר שנקברה רחל בדרך. שאם הייתה נקברת רחל במערה, כלומר, אם הייתה נקברת אצל האבות. האבות הם נקברו במערת המכפלה. מערת המכפלה פירושו לדבר, זה המדרגה של שם שייכים. תגיע אל השורש, תפגוש את האבות. תגיע אל פתח גן עדן, למקור שבו עולם הזה ועולם הבא מתחברים. תגיע אל האבות. תגיע אל בית ועלייה על גביו, תגיע אל האבות. אבל איפה הקביעות הזאת שמלווה אותנו, כן? מה שאנחנו לומדים זכות הרצוע זה בדיוק פה. איפה הבית הזה שמלווה אותנו גם בדרך. מה בדרך זה לא שייך לתורה? אז רחל זו מציאות כל כך מיוחדת שאנחנו לא פוגשים אותה רק מראש צורים הגרנו מגבעות השורנו רק כשחוזרים אל השורש. זו מציאות שהיא מלווה אותנו בכל מצבי חיינו. המדרגה הזאת של ישראל שנקראו על שם רחל היא מדרגה שמלווה את נצח ישראל, את המציאות הקבועה, את המציאות הקיימת, הנצחית. אם הייתה נקברת רחל במערה, לא היה יצא לישראל שם בגלות שלהם כוח המקבץ והמאחד את ישראל בגלות. אבל נשאר בישראל כוח המאחד את ישראל, רק שאינו בפועל, רק בכוח. כלומר, עם ישראל לא חי בתכונה של אחדות, שהרי הוא מפוזר, שהרי את השם אחד הוא מאמין בו, אבל הוא לא יכול לחיות אותו בפועל, כי אין לו שלטון. הרי עם ישראל נמצא בארץ, שהרי רק על שם זה נקרא גוי אחד בארץ. אז האחדות היא לא תכונת החיים בגלות, אבל היא הכוח, המניע, כל מה שעובר עלינו, זה כדי לברר את האחדות הזאת. זה נקרא שזה בכוח. בכוח פירושו של דבר, לא הכוונה זה פוטנציאל, במובן הפוטנציאל האריסטוטלי, הכוונה זה עתיד להתגלות. זה לא שייך לעתיד, זה שייך להווה. בכוח פירושו של דבר שזה הכוח שמניע. כוח מעשה ויגיד לעמו. זה הכוח שמניע. מה שעובר על ישראל בגלות זה מתוך האחדות ולשם האחדות. והיסוד הזה שהמהר"ל מבאר פה בפרק א', הוא יחזור שוב בפרקים, יש פרק למד ד' ששם ממש המהר"ל מדבר רחל, ועוד פרקים מסביב לראות איך שמה שעובר עלינו בגלות זה המאבק של האחדות מול הריבוי. וזה חלק מהבירורים שעם ישראל עובר בייחוד מול מלכות רביעית. כל המלכות הוא בייחוד מול מלכות רביעית. אז זו סוגיה שכשהמהר"ל כותב שהיא בכוח, זה לא בכוח אריסטוטלי, הכוונה האחדות הזו נשארת גנוזה, כי המהר"ל אמר שהיא, לכן גלה זה בהי. כי יש נקודה אמצעית, יש נקודה של אחדות שקיימת, זה לא רק מה שעתיד להיות. השלמות זה בכוח, כי זה עתיד להיות. כוח המאחד הוא בכוח, הכוונה זה הכוח שמניע. סליחה. ולכך רחל, שהיא כוח המאחד את ישראל, שכל כל ישראל נקרא על שמה, נקברה בדרך, ולכך מבקשת רחמים, עד שהוא ישראל מקובצים בארצם לגמרי. ואם לא נקברה רחל שהיא עקרת הבית המקבץ את ישראל בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום, ולא היה אצלם עוד כוח מקבץ ומאסף את ישראל. והיינו, שישיב להקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי בזכות רחל שהיא כוח המקבץ ישראל, ישובו ישראל מגלותם, וזהו ושבו בנים לגבולם, כי יש כוח מאחד את ישראל בתור גלותם, שאותו כוח המאחד ישוב ישראל מגלותם, וזה מה שרצינו לבאר. אני רק אוסיף על זה, שהרב מביא ביחס והקשר לרעיון הזה, את הפסוק מזרי ישראל יקבצנו שמרו כרועי עדרו. מה זה מזרי ישראל יקבצנו? אפשר להבין הכוונה, מזרי פיזוג, מזרי הכוונה כשהשבוך הוא פיזר אותנו, הוא גם יקבץ אותנו בהמשך. אבל הרב מביא בהקשר, שכמו שאנחנו עומדים פה, מזרי ישראל, כשבו הוא פיזר אותנו, וזה חלק מהתהליך הקיבוץ, חלק מתהליך האחדות. והובא הפסוק הזה בתשובות ביחס לגלות ספרד, גירוש ספרד, כי מזרי זה בגימטריה רש נון בית. מזרי, חשבו רגע, יוצא? כן, זה רש נון בית. רש נון בית זה הייתה השנה של גירוש ספרד. וכידוע לכם שעם ישראל, גירוש ספרד זה היה אסון, אבל עם ישראל הרוויח המון מגירוש ספרד. ובין השאר הרוויח את תור הזהב בצפת, כל התפתחות תורת הקבלה הנפלאה. ותהליך הפיזור הזה שריסק, היהדות ספרד הייתה גולת הכותרת של היהדות התלמודית. באותו זמן. והפיזור הגדול הזה, שכלפי חוץ הוא היה זריעה, בעצם הבכוח שלו, הבכוח שלו, לא של העתיד, לא הפוטנציאל, הבכוח שלו, זה היה חזרה לאחדות, חזרה להתאחד גם לארץ ישראל, ואחר כך גם הקמת בית מדרשה של היהדות הפנימית. זה שייך אל הבירור הזה. טוב, זה פרק א', וזה השלמנו דברים שלמדנו בפעם האחרונה. פרק ב', סיבת הגלות הוא מבואר בעצמו בכתוב, שהוא החטא שגרם כל זה. איפה זה מבואר בכתוב? בנביאים, המון בנביאים, בירמיה ובישעיה, כל הנביאים עוסקים בזה. גם בתפילה אנחנו אומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. אך סיבת הסיבה נעלם ממנו. סיבת הסיבה הכוונה, מה הסיבה לחטא? מה מאפשר את החטא? מה השאלה? למה זו שאלה כל כך חשובה? אנחנו יודעים למה יש חטא, כי יש יצר אורי. אנחנו יודעים את זה עוד לפני המהר"ל. נכון שהמהר"ל פה עוסק ביצר אורי, אבל מה השאלה? צריכים להבין את השאלה לפני שאנחנו הולכים להבין ברור כל כך עמוק בדברי המהר"ל. אומר המהר"ל, כי יש לשאול שאלה גדולה מאוד, שכשאנו חוקרים ומעיינים בחיפוש הנבראים כולם, תמצא סדר אחד, לא יצאו מסדרם ולא ישנו את חוקם, שהדומה מוליד את הדומה. כי לא יצא חמור מסוס וסוס מחמור, ואדם מבהמה ובהמה מאדם, וכל הצמחים כולם מזרע חיטים לא יצא שעורה, משורש צפה יצא נחש. אם כן, לפי זה היה ראוי גם כן, משורש צדק ונטע נאמן, אברהם אבינו, אבות כולם, יהיו תולדותיהם בני אברהם, יצחק ויעקב, כיוצא בהם. מדבר טוב לא יצא רע. ולכל הפחות, אין ראוי שיהיה בהם נמצא ההפך. כי ישראל מסוגלים היו לחטא מה שלא תמצא בכל האומות, ולא היה אצל אברהם, יצחק ויעקב כמו שהוא אצל שאר בני אדם. תראו, זה מהר"ל מאוד קשה לקריאה. שפעמים יוליד צדיק ופעלים יוליד רשע, אבל בני אברהם מצווים תולדות רעים שבהם יותר מן הטובים בהרבה זמנים. נראה, כמו שאנחנו רואים בהמשך, שהמהר"ל לא מדבר על אנשים טובים וצדיקים, הם נופלים, יש להם חולשה. למה? פעם אחת מאוד מאוד מיירות, שכחו לכוון בברכת המזון בדיוק בכל שם הוואי. ואז זה הוא מדבר. כי אנחנו יודעים מה היה המצב בגלות לפני בית ראשון, לפני בית שני. היה רוע. אומר המערב, דבר מדהים, איך אפשר לומר דבר כזה? איך יכול להיות שאצל אברהם אבינו שהוא לא היה בעל חסד? זה לא תכונתו שאברהם אבינו שהוא עשה חסדים. הוא היה מידת החסד. זה היה מרכז החיים שלו. זה היה הסדר הטבעי. עכשיו אנחנו מתחילים להשתמש קצת בנוסחה של המערב. למה אדנו שלא יכול להתמיד מצב בלתי טבעי? חלק ממה שמאפשר את הקיום באופן מתמיד זה הסדר הטבעי. אז איך יכול להיות שבישראל מתמיד מצב בלתי טבעי? לכן המערב נותן את הדוגמאות. כי העובדה שבהמה מולידה בהמה ושור מוליד שור, זאת אומרת, זה חלק מן הסדר הטבעי. וכיוון שקיום המין הוא מיוסד על התכונה הטבעית, והרי אצל אבותינו הטוב, המוסר, קרבת אלוקים הייתה טבעית. אז איך ייתכן שבמשך דורות רבים, לא במקרה דור אחד, דורות רבים, התגלתה בעם ישראל תכונה של רשע, של רוע? צריכים להבין שכשהמהר"ל אומר שהחטא הוא מקרי בישראל, גם אצלנו יגיד את זה, צריך להבין על מה המהר"ל מדבר. המהר"ל, כל השאלה של המהר"ל בפרק ב' מתחילה מתוך שכשאנחנו מתבוננים בהיסטוריה שקודמת לחורבן, גם לחורבן בית ראשון וגם לחורבן בית שני, אבל בואו נעסוק פה עכשיו בחורבן בית ראשון, זה דורות שלמים של מציאות של נפילה מוסרית. לא תגיד חולשה מקרית. לא, זה לא חולשה מקרית. אפשר לקרוא לזה כמו שאנחנו נראה בפרק ג', זה אידיאולוגיה. זה אידיאולוגי. על זה שואל המהר"ל. מאחר שאברהם, יצחק ויעקב היו יסודי האומה הזאת, איך נמצא דבר זה להם מה שאינו נמצא אלא בעלי חיים הבלתי מדברים? זה השאלה. את התשובה לזה המהר"ל מתחיל בעמוד י' ג' למטה, בעמוד י' ב' למטה. כל מה שהמהר"ל מעריך עכשיו זה לבאר את השאלה. התחלנו קודם כל מן ההתבוננות הטבעית. זה מציק לנו, בכלל היסטורית, כשאנחנו מתבוננים בהיסטוריה זה מציק לנו. אבל עכשיו המהר"ל מעריך להסביר את השאלה, להעמיק את השאלה. וזה כלל יהיה לנו. אם נעמיק את השאלה, אם נבין יותר טוב את השאלה, גם נוכל להבין יותר טוב את התשובה. השאלה היא כלי כדי לקבל את התשובה. צריך להבין שהמהר"ל מצידי צדדים בונה את השאלה, כי זו שאלה גדולה מאוד. להבין את מרקם הכוחות שפועל בתוך עם ישראל, שהוא יכול להביא למצב הלא נורמלי הזה של הגלות. אז אומר אמר על כך, כן.
מה הבסיס להשוואה בין בעלי חיים לבין בני אדם?
לא, הבסיס הוא שזו התכונה הטבעית, הסדר הטבעי, הוא מה שמאפשר את קיום המין. כל אחד באופן פרטי יש לו את החולשה שלו, את הצביון המיוחד שלו. אז מה ששאר לתכונה הפרטית, זה לא עובר מאחד לאחד. אבל קיום המין, הוא נבנה על פי הסדר הטבעי, שהוא המשותף. הוא הנצחי. אתה רוצה לדעת, מה הדבר הנצחי? האריה הזה, חסר לו שיניים, הרעמה שלו קצוצה, לא יודע בדיוק מה, זה דבר פרטי, זה לא המין. המין זה הטבע. עכשיו, אצל אברהם אבינו, אצל האבות, יש פה איזו הנחה מוסבית בתוך השאלה. שאצל אברהם אבינו, האחיזה במוסר היא לא הייתה דבר פרטי. היא הייתה תכונה טבעית. כבר שתארת על התכונה הטבעית, היה מקום לצפות שהדבר הזה ישתרש באומה. עכשיו, זה לא אומר שלא יהיו חולשות, יהיו חולשות פרטיות. אבל המצב לפני החורבן לא היה מורכב מאוסף של חולשות פרטיות. הוא היה מורכב משבר כללי, כמו שאנחנו עוד נראה. חורבן זה דבר כללי, והוא נובע משבר כללי. אז זה השאלה, איך זה הגיע. אבל אתה צודק, כי אנחנו צריכים עוד להבין את השאלה יותר טוב, ולכן המהר"ל אומר כך. על זה אמר, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אז ברור בפסוק הזה, הפסוק הזה משלים את מה שדיברנו, כי התביעה לישראל, התוכחה לישראל, מתוך התבוננות בטבע בעלי חיים על מילתם מדברים, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אבל יש פה איזה חידוש מאוד גדול בדברי המהר"ל. כי המהר"ל, כשהוא מדבר על הטבע של ישראל, הוא לא מדבר על המידות. הוא לא מתחיל מהמידות. הוא מתחיל מהיראה והאהבה. נגד בדברים אמר הפסוק. היראה והאהבה שראוי היה שיהיו נמצאים בישראל. יראה ואהבה למי? לקדוש ברוך הוא, כמובן בדברי המהר"ל. זה טבע ישראל. למה המידות זה לא דבר מקרי בישראל? כי המידות אצלנו לא מתחילות מן המציאות. גם אצל אברהם אבינו, כמו שאנחנו לומדים בשיחות הרב ציודה, המידות זה לא ההתחלה. ההתחלה זה האמונה של אברהם אבינו. האמונה הגדולה של אברהם אבינו היא משתקפת במידות. והאמונה הזאת, הדבקות הזאת, קרבת אלוקים של ישראל, היא חלק מן הסדר הטבעי. הראיה שישעיה אומר להם, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, סימן זה תכונה טבעית. אז איך ישראל לא ידע מי לא התבונה? כבר, אנחנו כבר יודעים את התשובה. יש לנו תשובה. כי, וזה שייך מאוד למה שהמהר"ל אומר בהמשך. אבל יש פה איזה, התשובה שלנו זה, כן, כי אצלנו זה עובר דרך השכל. אז השכל הוא קצת מבלבל את הטבע. אם זה היה רק טבעי, מצוין. כולנו היינו יראים ואוהבים. אבל אצלנו זה גם בונה תודעה. זה בא על חשבון הטבע. זה ברור מאוד עמוק. אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו לומדים הרבה הרב קוק, והרב צבי יהודה, וזה אחרי המהר"ל, וזה מהר"ל פרק ב' פה. זה ברור מאוד חשוב. בכוונה המהר"ל מתחיל קודם כל מן הטבע. יש פה שאלה מן הטבע. הרי הבסיס לכל קרבת אלוקים הוא מונח בישראל בטבע. היראה והאהבה לא מתחילים מן התודעה שלנו. הם מונחים בנו בטבע. אז האם לא היה מקום שנראה את הדחף הטבעי הזה מתמיד באופן באופן מתמשך לאורך הדורות במין, לא באנשים הפרטיים, פלוני, אלמוני, זה בשלבי התבגרות, זה בשלבי מרמור, זה פרטי. אבל המין, כלומר הדורות, הנצח, הוא צריך להיות בעל אופי קבוע. אז אולי בכלל נשאל, איך יכול להיות שהגלות היא חלק מן הנצח? למה הנצח לא יישא תמיד אופי אחד? את הדבר הנצחי. ומה הדבר הנצחי? הדבר שהוא בסגולתנו, הדבר שהוא בטבענו. האם אנחנו לא מצפים שמה שמופיע בסגולה, הוא יופיע לאורך הדורות, והנפילות של הבחירה יהיו נפילות פרטיות. אז על זה פה מופיעה השאלה מישעיהו. זה שהנביא אומר, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, זה סימן שהתביעה לישראל מתחילה מצד הטבע. למה הטבע שלכם לא כזה? כלומר, למה? הרי הטבע שלכם כזה. אז למה זה לא מופיע אצלכם כמו שמופיע אצל בעלי חיים הבלתי מדברים? אז מהו הטבע? היראה והאהבה. עכשיו בואו נראה איך המהר"ל מסביר יראה ואהבה בתור תכונות טבעיות. יראה ואהבה, שניהם, זה יחס אל הקדוש ברוך הוא. היחס אל הקדוש ברוך הוא מורכב מיראה ואהבה, אומר המהר"ל. כי יש בעל חיים כמו השור, מכיר את מי שהוא תחתיו ותחת רשותו, מה זה אומר שהוא תחת רשותו? שיכול לעשות עמו כרצונו. וכיוון שהוא יכול לעשות עמו כרצונו, הוא ירא מפניו. וכך אמר ידע שור קונהו, כי ידע מי שהוא אדון לו ומושל עליו. מפני שהשור הוא מלך בבהמות. ועם כל זה, ידע קונהו שהוא אדון לו, וכך אמר ידע שור קונהו. זו היראה. יראה פירושו של דבר, אני אומר באופן כללי, תכף אנחנו נתבונן יותר, יראה פירושו של דבר, התבטלות, הכנעה. הכנעה בפני המקור. אני יודע שאף על פי שאני מלך, אני מלך בבהמות, אבל האמת היא שאני מלך רק לגביהם. האמת שאני ענייני לעשות רצון מישהו אחר. אז יראה, באופן כללי, גם כשאנחנו משתמשים הרבה פעמים לגבי יראה, האופי של היראה זה התבטלות או הכנעה ביחס אל הגודל. אז היראה המוסרית זה שאנחנו מבטלים את עצמנו מול הקדוש ברוך הוא, והיראה בדעת זה אנחנו מבטלים כל קטנות מול הגודל. Okay? יראה גם באמונה. כשאנחנו מדברים על יראת שמיים, יראת שמיים או דעת של יראת שמיים, ראשית חוכמה יראת השם, זה שאנחנו מבטלים כל קטנות מהגודל הזה של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרב, העיקר ביראה זה שלילה. שלילת הקטנות. מתוך שלילת הקטנות, אז הגודל האלוקי עולה. אבל אנחנו לא יכולים לחייב את הגודל האלוקי, זה דבר אינסופי. אנחנו רק שוללים את הקטנות. איזה קטנות אנחנו שוללים? אותנו. מה שאצלנו נקרא גדול, מי ימלא לכבוד השם? מה שאצלך נקרא גדול זה קטן לעומתו. אז עיקר היראה שלנו זה להכניע. להכניע את כל מה שאנחנו חושבים שהוא ישות ביחד לכשברו. לא, זה לא יש. זה לא שרה. זה לא, אין לו כוח משל עצמו. שטויות, זה הכל יענו לעשות רצון השם. אז עיקר היראה זה תכונה בנפש, בתור תכונה טבעית, הכנעה, התבטלות, בפני מישהו אדון לו. זה בתור תכונה טבעית. אני אומר, הגדלות של זה, כשזה מופיע בדעת, זה הולך ומתרחב, לא רק שאני מבטל את עצמי מפני מישהו אדון לי, אלא לבטל כל קטנות מפני הגדלות האלוקית. איזה קטנות צריך לבטל? לא קטנות הכוונה שהוא לא כעסן, שהוא לא רגזן, שהוא לא חומרי, שהוא לא ממשש, שהוא לא... לא יודע בדיוק מה. שאין לו זקן, לא רק קטנות כזאת. קטנות פירושו של דבר, אל תחשוב שלדבר הזה יש כוח. אין לו שום כוח, שטויות. כל קטנות, כל דבר שמקבל, יש לו כוח עצמאי במציאות כביכול, צריך לבטל אותו מפני רצון השם. רק במובן המוסרי, בתור תכונה טבעית, בשור זה מופיע. עכשיו אני מבין שהשור יש לו מלך בבהמות, אבל באופן טבעי הוא נכנע. זה היראה, באופן טבעי הוא נכנע כשהוא עומד מול האדון שלו. טוב, נמשיך פה. נמצא, ונמצא בעל חיים כמו חמור, שאינו מכירו בעניין זה. מכל מקום, הוא מכיר הטוב שיש לו אצל בעל שלו. ונמשך אחר בעליו. על זה אמר, וחמו אבוס בעליו, שהוא הבעל חיים החומרי ביותר, ואין לו חוכמה. מכל מקום מכיר את בעליו בשביל טובתו, שמיד הוא רץ אל האבוש שממנו אכילתו. זאת אומרת, מהי התכונה הטבעית של האהבה? הכרת הטוב. מה התכונה הטבעית של היראה? יש גדלות של יראה. מה התכונה הטבעית של יראה? הכנעה. מה התכונה הטבעית של אהבה? הכרת הטוב. עכשיו תגידו לי, רבו ישראל, אני אשאל אתכם שאלה. מה יותר עליון, אהבה או יראה? אתם לומדים בישיבה. אהבה. נכון? עכשיו באופן טבעי, המהר"ל, כדי שלא תבין לא נכון, אז הוא חוזר כמה פעמים, ועוד בהמשך תראו. למה החמור יש לו אהבה? כי הוא לא חכם, כי אין לו שכל, כי זה חומרי, תכף הוא יגיד לנו. נכון? נתהפך. כשמדובר על התכונה הטבעית, אז התכונה הטבעית של אהבה מופיעה גם במדרגה יותר נמוכה. של יראה, כדי שתהיה יראה באופן טבעי, צריך שכל. כמו שאומר לנו האורך הצדיקים, שאולי לא ידוע מי מחברו. כלומר, לא ידוע מי מחברו, אולי ידוע. כן? אומר האורך הצדיקים, אחד מהקדמונים ודאי. אומר האורך הצדיקים, השכל הוא הבושת, והבושת הוא השכל. מי שאין לו שכל לא יודע להתבייש. ולא יודע לראות. גם באופן טבעי, כדי שתהיה יראה, צריך שכל. אבל הכרת הטוב, להימשך אחר האדון שלו, הכרת הטוב, זה מופיע גם בנומך. גם בתכונה הנמוכה, החומרית, שהיא עסוקה בעצמה, גם שם יש את התכונה של אהבה בתור התכונה של ההתקשרות, של ההתקללות, של ההתמזגות עם הדבר שהוא מניב, מזין, מסייע, תומך בקיום שלו. אז היראה והאהבה, שוודאי שבישראל צריך להופיע, מה צריך להופיע בישראל, אהבה של הכרת הטוב, צריכה להופיע בישראל אהבה שהיא למעלה מהיראה, אהבה עליונה, ואהבתה את השם לוקחה. ויראת שמיים של ישראל, יודעים מה זה יראת שמיים של ישראל? יראת שמיים של ישראל זה הכנעה מפני מישהו אדון? לא, יראת שמיים של ישראל, זה אין עוד מלבדו. אבל היראה והאהבה בישראל, שבישראל מופיעים בשכל ובדעת, קודם כל מתחילים בטבע. יראה ואהבה מהקדוש ברוך הוא, אצל ישראל זה בטבע. זה לימוד מאוד גדול. נכון שאנחנו לומדים על אהבה, אבל אומר הרב, קודם כל צריך לבנות הכרת הטוב, כי הכרת הטוב פירושו הדבר, איפה זה מונח אצלך? בטבע. ומי שלומד אין היה, ואני בתור תלמיד, לא בתור, אני לא מדריך, אבל ככה, בתור תלמיד ורבותיי, יודע שצריך ללמוד הרבה אין היה. בעין היה, היסוד הזה של הכרת הטוב, גם בעין היה וגם במוסר אביך, בעין היה ברכות א' וגם במוסר אביך, הרב אומר, זה יס, וגם בעין היה שבת א', זה מופיע בתור יסוד כל הבניין המוסרי. למה מסביר הרב במוסר אביך? כי הכרת הטוב זה טבעי. אם אתה בונה בשכל אהבה לקדוש ברוך הוא, ואין לך הכרת הטוב, זה שכל תלוש. זה תלוש. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אין לך הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, אז זה תלוש, אומר הרב במוסר אביך, וגם בעין היה. זה פה כתוב את זה במערן. הכרת הטוב זה התכונה של אהבה, ההשתייכות, הדבקות, הקרבה, המשיכה, באופן טבעי, הכי טבעי. כמובן, כשהשכל בא ומפתח את היסוד הטבעי, זה מופיע, מופיע באהבה הנפלאה הזו של אהבת ישראל הקשבורך הוא אהבת עולם אהבתנו, כן? ואנחנו אוהבים את הקשבורך הוא מתוך אהבה שהוא אוהב אותנו, זה נפלא מאוד. אהבה, זו אהבה גדולה, ענקית. אבל אהבה זו קודם צריכה להיבנות על יסוד הבסיס הטוב, הפשוט. וגם יראה זה ככה, רק יראה צריך שכל. חוכמה לא, מספיק שכל של שור, כדי שתהיה יראה. כן, איזשהו שכל צריך, כן? אז היראה זה הכרת הגודל. שיוויתי השם נגדי תמיד, פירושו דבר שאני כל הזמן חי בתחושה שאני עומד מול גודל. יש לי קנה מידה אחר, כך אומר הרמ"א, נכון? כן, ישיבתו ותנותיו, עסקיו ודיבורו של אדם כשהוא לבדו בביתו וכו'. שיבית השם גדימית, זאת אומרת שכל הזמן כשאני מגיע לחיים, אני מגיע עם קנה מידה אחר, קנה מידה אלוקי. וזה מתוך שאני מכניע, מבטל את הקנה מידה שלי, הקטן, לעומת קנה מידה הגדול. טוב, זה מעלה עליונה, אבל מה זה היראה באופן טבעי? זה היראה הזו של השור. הכנעה מפני מישהו אדון לו. כן.
הרב, האהבה הזו שהחמור מבטא פה זה אהבה מאוד תלויה בדבר.
ודאי שזה אהבה, הוא חמור, רבנו.
לא, אבל למה שאנחנו נלמד אהבה שהיא תלויה בדבר?
לא, הכוונה היא...
זה לא טבעי, בעליו לא אכפת לי עם בעליו. זה לא יראת שמיים.
הכוונה היא ככה.
לא יראת שמיים. זה לא אהבה לדבר, זה אהבה לאוכל. למה שאני נלמד מאהבה לדבר?
לא, הכוונה היא ככה. הטובה שהקדוש הוא משפיע עלינו. זה חלק ממה שהאמצעי שיש לנו בעולם הזה להשתייך אל הטוב. המטרה היא לא להישאר בתורה. המטרה להשתייך בטוב. ואיך אדם משתייך אל הטוב? איך רק שבוח הוא דואג שאנחנו נשתייך אל הטוב? הוא ממלא אותנו טובה, אבל המטרה של הטובה זה שעל ידי הטובה נשתייך בטוב. המדרגה הכי הכי טבעית, המניע הטבעי, זה קודם כל להכיר בטובה. להכיר שזה דבר שהוא טובה לי. כן? ולהבין שכל שאני אתמיד את השייכות שלי לדבר, הקיום שלי, איך אומרים? יוזן, יזון, כן? זה יזין את הקיום שלי. אני דואג לקיום שלי. כל אהבה, כמו שאומר הרב, בנויה לאהבה עצמית. אין אהבה שהיא לא אהבה עצמית. כן? שאלה, מה העצמיות הזו שאני אוהב? ואני אוהב את עצמי, אחרי אני הולך לאוכל. אז אנחנו מדברים על הדבר הכי חמורי, הכי חומרי, הכי טבעי. יש אדם מכיר שזה טובה, ומכיר שהקיום שלו יובטח, יוגן, להשתכלל, כשהוא ישמור על הקשר עם הטובה. אז מתוך שעם ישראל באופן טבעי שייך שיקיר שהטובה שלו תלויה בקרבת אלוקים ואני קרבת אלוקים לי טוב, אז זה הבסיס הטבעי שצריך לבנות שייכות אלא התקשרות האלוקית. אחר כך אתה אומר, טוב, זה לא מרומם, זה לא אצילי, זה לא עדין, זה לא היינו מצפים שאדם מישראל יותר מזה, בסדר, אבל לפחות חמור בוא נהיה, כן? זה התביעה, אפילו חמור אתם לא. עכשיו, ברור לנו את התשובה, כי אנחנו כבר למדנו הרב הרבה, ואנחנו יודעים. שזה לא כל כך פשוט, כי יש לנו שכל. בגלל השכל יש לנו את כל הבלבול. זה, זה סוף פרק ב'. אבל זה לא כל כך פשוט הדבר, זה קודם כל אנחנו צריכים לבנות את הציפייה. הציפייה שלנו שחיינו ייבנו, שהטבע הוא אלים תא, חזק, מבוסס, פועל כמו שבבעלי חיים הוא פועל, ועל גבי זה יש לנו את היתרון שלנו, שזה השכל. שאיבה שנמצא אצלנו מחוץ לסדר, זה רק ימנף את הסדר למעלה. לא היינו מצפים שזה יגרום את כל האסקלציה, הפרעות והבלבול שזה גורם בטבע, נכון? אז זה סוף פרק ב' בנצח ישראל. אנחנו רק לבנות את השאלה, את הציפייה שלנו. ציפייה שלנו, שמה שקיים בנו מתחות תכונה טבעית שהסרט באמת יענו לפתח, הרי המקור שהדברים הוא לא בשכל. המקור הוא בטבע, וזה בדווקא כך. אם המקור היה מתחיל מהשכל, זה היה מתחיל מחוץ לנו. המקור של העירה והאהבה זה בטבע. והשכל הוא משכלל את מה שמופיע בטבע. מצוין! אז שישכלל! למה הוא מבלבל? למה זה לא יופיע באותו מרץ, באותה איזוזיות, באותו הכרח, באותו דיוק כמו שזה מופיע בטבע? זה השאלה פה בפרק א'. עוד לא הגענו ללוז של השאלה, אבל זה התחלת השאלה. אומר, אמר על בוא רק נגמור את הפסקה הזאת. אבל ישראל לא ידע רצון לומר. ישראל נקרא שם השררה. יש לעם ישראל כישרון, אופן טבעי, להעניק צורה למציאות, להעניק משמעות. להיות משפיעים, והיה ראוי להם לדעת שררה תרושת הקשבור, הוא עד רבה. מי שיש לו שררה, אף על פי שיש לו שררה, או על ידי השררה שיש לו, אז יש לו את הכישרון, את ההכשר, להכיר את מי שמושל על הכל, כמו שידע השור שהוא מלך, את שהוא אדון לו. ואם כל זה לא ידעו דבר, זה להיות יראים מפניו. ואמר עמי לישראל, עמי כנגד החמור שזכר. למה עמי זה כנגד החמור, שנקראו עם על שם שם אומה בלבד? הכוונה, רק הצד החומרי, שהוא עסוק בקיום, לא הצורה. עם שררה זה, מה שמעניק שררה זה המשמעות, או המציאות הערכית שאתה, סליחה, שאתה מאמין בה, ואיתה אתה ניגש כדי לעצב את החיים. זה נקרא שררה, כמו שהרב מסביר לנו, שעם ישראל נועד, עם ישראל מחדש עולם שאדם הוא משפיע ולא מושפע, כי אנחנו לא חלק מהמציאות החומרית. אנחנו שייכים קודם כל אל הצורה, ואנחנו מעניקים אותה, מלבישים אותה על החומר, זה מה שמעניק שררה. ומי ששייך אל הצורה, אז מאלה הוא, יש לו את ההכשר באופן טבעי, להכיר, לבנות עירה כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך על הכל. ויש גם צד בעם ישראל שהוא חי, קיומי, חומרי. חומרי במובן הזה שהוא עסוק בקיום שלו. אבל גם מי שעסוק בקיום שלו באופן טבעי, להיות עסוק בקיום, זה כולל את הזיקה, הטבעית, את הרצון להשתייך אל מה שמזין את הקיום הזה, אל הטובה, אל מה שמאפשר לו להתקיים. אמר עמי כנגד החמור, שנקראו עם על שם שהוא מומה בלבד, ומזה הצד היה להם לדעת מישהו מיטיב עמו, שהחמור ידע יבוס בעליו, אבל עמי לא התבונן הטובות שעשיתי מהם. זה נקרא השמדה עצמית. להיות אחד כזה שבאופן טבעי, איך יכול להיות שעם ישראל מגיע, אנחנו גם שאלים את השאלה הזאת, נכון? לדור שלנו יכול להיות שעם ישראל מגיע. אפילו התחושות הפשוטות של עם, שהוא שמח במדינתו, ושמח בבירתו, אפילו זה מתבלבל לנו, איך יכול להיות שאנחנו גרועים מכל עם? כל עם נורמלי, אוהב את עצמו, לפעמים זה מגיע לפשיסטים. אבל זה, ברוך השם, שיש הרבה עמים, הם לא פשיסטים, והם אוהבים את עצמם ונלחמים בצלם הזכויות שלהם, זה טבעי, איך יכול להיות שרק אנחנו, סליחה שאני משתמש בביטוי רחובי כזה, כן? זה לא ביטוי כל כך מתאים, אבל אני רק רוצה להשתמש, טוב, לא משנה. איך יכול להיות שאנחנו גרועים מכולם? מה חסר פה? איזה בורג נפל? אני אגיד את הביטוי הזה, איזה בורג נפל לנו? כן? זה בעיה, נכון? אנחנו גם, זה השאלה של המענה, אתה מתחיל פרגמת. איך יכול להיות שאנחנו כל כך מוכשרים, יש לנו הג'ניוס האנושי אצלנו, וכאלה כישרון והדברים הפשוטים, הטבעיים, חסר לנו, איך כל דבר הזה? נכון, זה לא נורמלי. לפעמים אתה משתגע, אתה רואה את הדבר הזה, אתה פשוט משתגע, איך כל דבר כזה? זה טירוף הדעת. זה השאלה פה של המערב. אז משני צדדים, אחד, יש לך עולם ערכי. אתה מבין? יראה. שתיים, גם הצד החומרי, הטבעי הפשוט. הרי היצר הקיומי שמניע את החומר, הוא כולל בתוכו את הכרת הטובה. איך אמרת, אהבה תלויה בדבר, בדיוק בשביל זה, אהבה תלויה בדבר, בשביל זה הוא עושה את זה, אבל יש את זה באופן טבעי. על כן, והיינו דברי המסרד מכות, רק נגמור את הפסקה הזאת. היינו, דברי המסרד מכות, תסתכלו שם בגמרא, זה לא כתוב כך, כל כך. מי שיתרם מלכות או מלכין אותו ברצועה של עגל, השם ידע שהוא קונה. ולמה לא מלכין אותו ברצועה של חמור, השם החמור בוז בעליו? אבל המלכות משבר עליו שבתו ולא בעירה, להכיר את מי שציווה עליו שלא לעשות. והשור מכיר את האדון וירם פה, אבל חלוקה ברצועה של עגל. אבל לא שייך שאין מכיר הטובה, שיש בלא תעשה, שאין בלא תעשה את השלום שכר טוב, עיקר השכר הוא על קיום מצוות עשה. כדמורה בפרק עמד הקידושין, על מתית, אלא עושים מצווה אחת מטבעין לו. הרי שכתוב אומר, כי דבר פלא הוא שלא היה בישראל הדבר שנמצא בבעלי חיים טבעיים, שבטבעם משחרים אחר העירה מן אדום להכיר הטוב, אם ירצה השם, נמשיך פעם הבאה.